אנחנו נמצאים ביום ראשון, חול המועד של סוכות. אני רוצה יחד איתכם בזמן שיש לנו עוד תפילת ערבית, ללמוד פיוט שאנחנו מכירים, שמענו עליו סוכה ולולב לעם סגולה, קצת לדון בנושא הזה של חג הסוכות. אני רוצה להקדיש את השיעור כהרגלנו לזכות עם ישראל, בילתון ובדות נפשם, וכן לעילוי נשמת חברינו ברוך בן משה עליו השלום, ולעילוי נשמת טל בן דוד והניה עליו השלום, שנפטר השבת, ולזכות כל חולי עמו ישראל, לזכות הסוכה תגן על עם ישראל כולו. יש שתי מצוות מרכזיות לחג הסוכות, בידוע. המצווה האחת נמשכת לאורך כל היום ומלווה אותנו בכל רגע נתון. מה זה הדבר שמלווה אותנו בכל רגע נתון? הישיבה בסוכה. יושב בסוכה. אנחנו יושבים בסוכה. המצווה השנייה זה נטילת ארבעה מינים. נטילת ארבעה מינים אנחנו מקיימים אותה במה שנקרא הגבהה בלבד. רק שאנחנו מגביהים את ארבעת המינים, בזה יצאנו מדי החובה, ככה מופיע בגמרא במסכת סוכה בדף מ"ב, עמוד א', נכון רבי דוד? ואלא שיש מנהג בישראל לנענע, לנענע לארבע רוחות השמיים, והיו עוד מנהג בירושלים, מנהג קדום היה בירושלים, שהירושלמים, כן, הקדמונים בימי קדם, היו מסתובבים עם ארבעה מינים בידיים כל היום. כל היום. ומאיפה המנהג הזה נובע? גם כן במסכת סוכה, הגמרא מביאה ברייתא, בדף א' ב', שם אומרת שתניא רבי אליעזר, אני מצטט, תניא רבי אליעזר בר צדוק אומר, כך היה מנהגם של אנשי ירושלים, אדם יוצא מביתו, הוא לבוא בידו, הולך לבית כנסת, הוא לבוא בידו, קורא קריאת שמע, מתפלל, הוא לבוא בידו, קורא בתורה ונושא את כפיו, מניחו על גבי קרקע, הולך לבקר חולים, מנחם אבלים, הוא לבוא בידו, נכנס לבית המדרש, משגר לו לבוא ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו. מה היה כמה שמלה? מה זה להודיע? להודיע אחר כמה היו זריזים במטפוק. כל מקום שהיית פוגש אותם למעט לימוד תורה, כן, שהגיע לבית המדרש, היה משלח את הארבעה מינים הביתה, וכשהיה כהן, כן, היה צריך לעשות כפיו, לא יכול לעשות כפיו עם ארבעה מינים, היה מניח אותם על גבי הקרקע, או כשהיה קורא בתורה. קורא בתורה אז, היה מניח אותם על גבי הרצפה, הקרקע, ואחר כך לוקח אותה מחדש. כלומר, מה שעולה מתוך הדבר הזה, מתוך שאמרנו עכשיו, מצווה של ארבעה מינים שבהגבהה, כל עם ישראל, רוב עם ישראל, זה רק בזמן התפילה בבוקר. במשך כל היום הלולב נמצא אחר כבוד בתוך כלי כזה או אחר, וממתין בבית עד למחרת, או בבית הכנסת, עד לכל אחד, מה שהוא נוהג. אצלנו בבית הכנסת לא משאירים, לוקחים כל אחד הביתה את הארבעה המינים שלו. ויש את המצווה הידועה שיושבים וישבת, כן, בסוכות יש משיבת ימים. ראיתי זה כזה מסוג של, לא יודע אם זה בדיחה, לא בדיחה, אבל שאישה אומרת לבעלה אחת עם הכיפורים, נו, מה אנחנו עוברים לעשות בקרוב? מה זה, חג סוכות, חג סוכות? נו, מה עושים בחג סוכות? זאת אומרת, מה פירוש מה עושים? כתוב בתורה, בסוכות יש משיבת ימים. זאת אומרת, מה נראה לך? כל השבוע נהיה בסוכה, לא הולכים משום מקום? אמרה, לא, כתוב בסוכות יש משיבת ימים. אמרה, לא, בסדר, זה אולי אתה. אבל אני פטורה מסוכה, והילדים קטנים פטורים מסוכה, אז אין לך ברירה, אתה צריך לבוא לטייל. קיצור, ככה, העניין של... זה סוג של, לא יודע. אבל הרעיון המרכזי הוא שאנחנו יושבים בסוכה, אמורים להיות בסוכה כל הזמן, ולטול עונה פעם אחת. מנהג ירושלמי הוא מנהג חריג, הוא לא מנהג שנהגו בו כל ישראל, אפילו לא רוב ישראל, אפילו לא מחצה מנהגות, כמו שהגמרא מביאה, זה היה מנהג ירושלים. טוב, אז אם כן, האם יש קשר בין שתי המצוות? מצווה אחת שהיא תמידית, היא כל הזמן, לבין מצווה שהיא בזמן מסוים מאוד מאוד יחסית לחג, קצר מאוד, כלומר, קריאת הלל והושענות וזהו, ואחר כך הלולב אחר כבוד עם יתר חבריו, וזהו, הולכים למשמר. יש, הזכרנו את זה כבר, את דברי הרמח"ל בדרך השם. פעם שלישי שאנחנו מזכיר את זה בבית הכנסת השבוע הזה, שאומר שבמסגרת ההסברים על כל הזמנים, הוא מדבר על פסח, על סוכות, על שבועות, על כל הזמנים שיש לעם ישראל, רגלים, הרמח"ל מסביר את המשמעות של חג הסוכות, וכפי דבריו, כמו שמשתמע שם, יש קשר של השלמה בין שתי המצוות הללו, לפי דבריו שם, בדרך השם. הוא אומר כך, עניין הסוכה בלולב הוא, כלומר, שימו לב, כבר בפתיחת דבריו, אומר הרמח"ל, עניין הסוכה והלולב. הוא כבר מחבר בין שתי המצוות הללו בתחילת הדברים. כלומר, יש פה עניין אחד שבא לידי ביטוי בשתי מצוות שונות אומנם, אבל הן קשורות זו בזו. לגבי המצווה של הישיבה בסוכה, מה אומר הרמח"ל? כי הנה ענני הכבוד שהקיף הקדוש ברוך הוא את ישראל מלבד תועלתם בגשמיות, נכון, זו הייתה תועלת גשמית, הם הלכו במדבר, היה להם מיזוג אוויר, היה מצוין, היה להם ענן, מנקה להם את הדרך, שלא יש שם קוטים, באבנים, ולך תדע, כל מיני מרעין בישין שיש במדבר, והוא מארגן להם, מה שנקרא, את הדרך מקדימה, איך קוראים לזה בצבא, פותחים ציר, הוא היה פותח להם את הציר מקדימה, כן, שלא יש שם תקלה, כן, והיה יעקב למישור, והרחזים לבקעה, היה מסדר להם את הדרך, שהכל יהיה ככה, מה שנקרא פלטה. לא יצטרכו להתאמץ, טוב? אז זה היה, העננים היו עושים את העבודה הזו. אחד היה בא, אומר, טוב, תשמע, כבר שבוע אני עם אותם בגדים, מה עם כביסה? בסדר, קם בבוקר, הבגדים עליו, הוא מחובס כבר, הכל מסוגר, נקי, הכל היה מסוגר, כמו שצריך, העננים עשו לפי המדרשים, כיפסו להם את הבגדים עליהם, עשו הכל, הכל העננים דאגו שהכל יהיה לטובת עם ישראל, לשמחתם, להנאתם, וכל מי שלא היה מעם ישראל, כמו שראה במדרש, הרמן היה פולט אותם החוצה. לא יהיה פולט אותם החוצה, תארו לעצמכם הולכים 40 מעלות בצל, היה צריכים לעלות, טפס, היו התאמץ, כל מי שלא יהודי, היה נגרר מאחורה שם ככה, אחרי מחנה ישראל. זה בגשמיות. כמו שאומר רמח"ל, שהיה לסחח עליהם ולהגן באדם. כן, רבי דוד.
אתם העננים שמדברים זה ענני הכבוד?
ענני הכבוד.
אבל כתוב שבע עננים, ופה...
כן, כן, אני רק נתתי דוגמה של הענן הקדמי, כן? התפקיד של הענן הקדמי. הענן מלמעלה, היה מזגן, היה מכוון להם, זה רוצה טמפרטורה 21, הוא רוצה 22, הוא רוצה 25.
אז היה חמש למטה.
כן, היה מלמטה, היה להם שטיח, היה נחמד, כאילו... היה מורגן, לא היה כל הענן, היה לו תפקיד משלו. הענן מאחור היה מגן עליהם מאחור, וככה ישבו בתוך איזה מין אקווריום כזה סגור של עננים, מוגנים מכל מיני, כל מיני דברים לא רצויים. אז אם כן, ממשיך הרמח"ל ואומר, עוד הייתה תולדה גדולה נולדת בהם, בדרכי הרוחניות. בענני הכבוד הללו היה גם רבע חוכם, והוא, כמו שעל ידי העננים ההם, היו נמצאים ישראל מובדלים לבדם, ונשואים מן הארץ, כלומר לא הלכו לארץ, הם הלכו על הענן. הענן היה לוקח אותם, מה שנקרא. כמו היום יש כזה, נו, מדרגות נוסעות, כן? מסוע. כן, אתה פשוט עומד והוא נוסע, אתה אפילו לא מנאמץ. וכן היה נמשך להם מציאות הערה המשכנת אותם לבד נבדלים מכל העמים. אומר הרמח"ל, ענני הכבוד האלה הם מה שנקרא גילוי שכינה. סימנה אותם השכינה, אלה הם בניי. זה משהו רוחני, לא משהו גשמי. זה תולדה נוספת, זה תועלת נוספת. ומנוסעים ומנוטלים מן העולם הזה עצמו, ובאמת, אנחנו רואים שחלק מן המפרשים של חטא המרגלים באים ואומרים על מה נפלו אותם גדולים. כן? כולם אנשים, ראשי בני ישראל, מה, איך נופלים אנשים כאלה? הם לא, הם נפלו מתוך ראיית הרוחניות. לא רצו להפסיד את הרוחניות. אמרו, אנחנו נמצאים במעלה כזו, רוחנית גבוהה, נבוא לארץ, נצטרך לזרוע בזמן זריעה, לחרוש בזמן חריש, זה בזבוז זמן. במקום להיות דבוקים בשם, להיות כל הזמן יחד עם השכינה, אנחנו לא רוצים, אנחנו נשאר במדבר. אם זה נכון, לא נכון, ודאי לא נכון, כי זה לא רצון השם, רצון השם זה לעשות לו דירה בעולם הזה, לא בשמיים. בשמיים יש לו הרבה מלאכים, לא חסר לו עוד.
הם לא מתחסדו.
איך?
זה לא למדו חסד.
כן, כן, אבל בתפיסה של המפרשים, כן, בוודאי. כן, תפיסת העולם של המפרשים, בוודאי, כן, נכון. הרב ברוך הוא הביא עולם לעולם הזה, בשביל העולם הזה, העולם הזה נקרא עולם העשייה על פי המקובלים, ובסוף יצירת העולם, בספר בראשית, נאמר אשר ברא אלוהים לעשות. זה המקום לעשות, אנחנו לא, כן, זה היום לעשות, ומחר לקבל שכרה, זה ההבדל בין העולם הזה לעולם הזה. אנחנו בעולם הזה, אנחנו צריכים לעשות פה, כן, בעולם הזה הוא הפרוזדור, הוא המסוע לעולם הבא. אז כן, ממשיך הרמח"ל ואומר, ועליונים ממנו על כל גויי הארץ. כלומר, אנחנו עליונים, עם ישראל הוא עליון על כל גויי הארץ ועל כל האומות בשני דברים. אחד בפן הגשמי, במדבר, הדבר השני בפן הרוחני, שהם עליונים על כולם. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, ודבר זה נעשה בשעתו לישראל, להגיעם אל המעלה העליונה הראויה להם. זה דבר נפלא, אומר הרמח"ל. זה אומר שכל יהודי ויהודי יש בו מעלה ראויה למדרגה הזאת. כלומר, זה לא איזה משהו שהוא מתחדש תולדה חדשה, אלא בעצם זה שיהודי נולד יהודי שייך לעם ישראל, יש בו את ה... נקרא לזה ה-DNA, כן? התועלתי הזה, כלומר היכולת להיות במצב המוכני הזה שהוא נקרא מכון לשכינה, מכון לשבטך. אנחנו ושכנתי בתוכם, וכל יהודי ויהודי יש לזה. עכשיו, השאלה אם זה בא לידי גילוי או לא לידי גילוי, אם אדם מביא את זה לידי תועלתיות, כן, אז זה כבר משהו אחר, אבל יש לך את זה, מה שנקרא, אומרים החברה הזו וזו, יש לך את זה. יש לך את זה, כן, רק תממש. כלומר, לפי זה יותר, ששיטת הרמח"ל היא כנגד הדעה הסוברת בגמרא, מרצה זה רבי אלעזר, שהיו ענני כבוד. אנחנו יודעים, זה גם גרסת הבבלי. גם אם נלכת לשיטת הירושלמי, אז לשיטת רבי עקיבא. אבל בכל מקרה מדובר על ענני כבוד. מעניין, ולא מעניין. מפורש לא מעניין. זה פשוט. כשמרן השולחן ערוך בסימן תפרש חפה, בסעיף א' כותב, שזו הסיבה לסוכות. אני חושב בסוכות זה לענני הכבוד. המשתמורה מביא, עוד, שמפרים בגדים, כן, מי שרוצה יאיה. כלומר, לפי הדברים הללו, התועלת שלנו בישיבה, בסוכה, נובעת מהכפילות. כפילות העניין של ענני הכבוד. נמשים בסוכה גם בגלל ההצלה הגשמית, וגם בגלל התועלתיות הרוחנית. זה מה שרוצה, אם אנחנו הולכים זה הרמח"ל וככה מובא, שזה זכר לעני הכבוד, והרמח"ל מסביר שיש פה שתי תועלויות, אז שתי התועלויות הללו, האמת, בגלל זה נחשים הסוכה. גם וגם. טוב, פלא, יש פה שאלה שאפשר לשאול, אבל מסתבר, מתוך חשיבה, קצת העמקה, בשתי הסיבות שמביא הרמח"ל, מסתבר שהתועלת הזו היא לא מסתיימת רק בצד השמירה הטבעית, כי כולנו יודעים שהסוכה היא לא בדיוק השמירה הטבעית המושלמת, לכן היא נקראת ערי, לכן היא צריכה להיבנות ערי, לכן היא לא, היא מגן וצינה, כן, או צילה דמהמנותה במובן הרוחני של הדברים, אבל במובן הפיזי של הדברים, נכון, זה במצב כמו עכשיו, תודה לאל, אצלנו עוד לא ירד גשם, אבל באזור המרכז כבר ירד גשם. היו לי אורחים שבאו מאזור בת ים, אמרו לי זהו, ירד אצלנו גשם. נו, כן יברך הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בחורף שופע ומלא בגשמי ברכה. אבל אנחנו כבר יודעים בידוע שיש לא מעט פעמים שהגמרא דנה במתכת סוכה, ואומרת, אני מצטער פטור מן הסוכה, ומביא דוגמה, שמים, רוחות, ואומרים, מה צריך, אתה לא יכול לשבת, אתה מצטער, אתה לא יכול, פיזית, זה לא הגנה. כלומר, למעשה, על איזו הגנה גשמית מדבר הרמח"ל? איך בא לידי ביטוי? כי אם הרמח"ל אומר שזה דבר שהוא קבוע, דבר שהוא קיים בממשות אצל כל יהודי ויהודי, התכונה הזו לקבל רוחניות כמו אז במדבר מענה הכבוד, אז גם התועלת הראשונה של שמירה והגנה גם חייב להיות קשר בין שניהם, אמר הסוכה בלולב, זה לשון הרמח"ל. כלומר, המושג סוכה ולולב באים ביחד. אז איפה ההגנה הגשמית בסוכות שלנו היום? הרמח"ל אומר, זה קבוע.
זה זכר, זה זכר,
אנחנו מסתכלים. לגבי זכר כבר הקשינו, אתה זוכר בשיעור הקודם, דיברנו על זה, אם אתה רוצה לעשות זכר, מה עם המן, מה עם הבאר, מה עם הסלב, יש הרבה שלא עושים כלום פה. מה קורה פה? כלומר, למעשה, צריך להבין מה המשמעות של המושג השמירה. כלומר, דברים על הגשמי. שמירה גשמית, האם הכוונה היא שאתה צריך להיות מוגן בתוך כספת או לא? באופן כללי, כשאנחנו אומרים על שמירה, אנחנו אולי טועים בהבנה, מה קוראים שמירה? שמירה זה לא שאתה בתוך כספת נעול ואתה לא יכול... זהו. כי גם כספת אפשר לפרוץ, כולם נראים. אבל כאילו אתה מדבר על מין הגנה של... אין משהו באופן טבעי, רגיל, שלא בגלל, שלא מן השגרה, שיכול לפגוע בך. האם זאת שמירה? זאת הכוונה בשמירה. לפי דברי הרמח"ל, ולפי דברנו, אנחנו כולם מכירים את הפסוק, אם השם לא ישמור עיר, שב שחת שם. זאת אומרת שזה לא משנה, גם אם תעשה את הביצורים הכי גדולים מסביבך, אם הקדוש ברוך הוא לא משרה את הענני הכבוד בצד הרוחני, כלומר את השכינה, את רצונו שהשמירה אכן תועיל, שב שחת שמר. כלומר, הסוכה הזו שהיא הראית, היא שמירה מעולה, אם יש בה שכינה. יש סיפור ידוע על רב זושן. אני חושב שזה עליו, שהלך פעם לבקר לחבר שלו, גם כן איזה רבא בחורף, ברוסיה יקר, שלג, כפור. אז לפני שירדו לסוכה, הוא אמר לו, בוא, יש הרבה סמיכות, צריכים לקחת למטה סמיכות, כפור, אימים בחוץ. טוב, רב זושן אומר, לא, לא צריך, אני לא צריך. טוב, ההוא מסכן, נכנס מלא סמיכות, אני כף רגל כמעט עד הסכך, אני לא... כן, חוסה ורועד ביקור וצורק, תביאו עוד תמיכה, תביאו עוד תמיכה. רב זושן שוכב שם על מיטה בלי סמיכות. הוא אומר, חם לי.
קר לי.
לא, רב זושן. אה, כן, היה קר לו, אז אמר, קדוש ברוך הוא קר לי. לא, הוא מתחיל להיות חם. נכון? מתחיל להיות חם. חם בסוכה. טוב, הוא מתחיל להוריד צמיחה, הוא יהיה עוד יותר חם. רב זושן אומר, קר לי עוד, הוא יהיה עוד יותר חם. בקיצור, עד שאותו רב זרק כל הסמיכות, היה רותח בתוך הסוכה. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה חם בסוכה, אמר לו, איך זה, יש פה שכינה, זה הכל חם. כלומר, זה תלוי איך אתה נמצא בסוכה. מה בשבילך זה הסוכה? הסוכה יכול להיות מקום קר, וכשאני כן דרכו משנה, כן, כי שם שקד שומר. זה לא תפקיד הסוכה. אבל רגע שהסוכה הופכת להיות מקום השארת שכינה, אז גמרנו, הכל מסודר, גם גשם, שום דבר לא קורה. אתה בתוך מעגל השכינה, מה שנקרא, בתוך צילה דמיימותה כלשון הזו. זה המשמעות הנגלית. זאת המשמעות של ההגנה הגשמית שהיו בענני הכבוד במדבר. ממש כך. זה לא שהיה שם, זה שהיה ענן מטטל לפניהם, וענן ששומר עליהם, ממזג להם את האוויר ודואג. זה מובן הביטוי הגשמי של הצד המוכני של הגשמיות. לא שזה רק בצד הגשמי, יופי, עכשיו יש לי פה מזגן, הוא עובד. לא, אנחנו מכירים את זה גם אצלנו, המזגן יכול לעבוד ואין כלום. כן? אני אומר, זה לא מספיק שהמערכת פועלת. צריך שיהיה השגחה ורצון השם בדבר שיפעל. אם כן, המטרה של התהליך הזה, של ההליכה במדבר בתוך ענני הכבוד לפי דברי הרמח"ל, היא למעשה להגיעם אל המעלה העליונה הראויה להם. מה הייתה המטרה של כל 40 שנה במדבר עם ענני כבוד? זה לתת לנו, ברוך הבא, בשהייה בסוכה, אנחנו שוהים בסוכה שבעת ימים, זה בא לומר לנו בגשמיות, הכי גשמית שרק אפשר, לומר לנו שכל דבר גשמי בעולם הזה הינו חטיבה אחת שהיא קשורה לרוחניות וקשורה בענייני העולם הזה והעולם הבא בהיינך. כלומר, לא לחינם ניתן דוגמה פשוטה שיש ירושלים של מטה או כנגדה ירושלים של מעלה. יותר מוכר לנו מהימים הלא רחוקים מאיתנו, יש בית דין של מטה, ובהתרת הנדרים אומרים, כשם שאנו כאן בית דין של מטה גוזרים, כך יגזרו בית דין של מעלה. יש כנגדו בית דין של מעלה. כן, זאת אומרת שכל דבר רוחני אנחנו מתייחסים אליו כאן בעולם הזה, ודאי גשמי, יש כנגדו משהו רוחני עליון. שהוא זה שמחיה אותו, זה שמקיים אותו, זה שנותן לו בכלל ביטוי. כלומר, הביטוי הגשמי שאנחנו מתבוננים סביבנו, כאן בעולם הזה, למעשה, זה התגשמות הרוחניות. מי שלומד את פנימיות התורה יודע שהעולם הלך להתגשם. מה הכוונה הלך להתגשם? שהכלים הרוחניים לא יכלו להיות כפי שהם פה בעולם הזה, ולכן, או שהם הפכו להיות שהם אינם נראים בעין אדם, או שהם הפכו להיות עטופים, עטופים בכלים. הכלים הללו זה הדברים הגשמיים שאנחנו רגילים בחמשת תחושנו, לטעום, להריח, לגעת וכו' וכו'. אבל בעצם זה ביטוי רוחני לחלוטין, שמוסתר בתוך מבנה גשמי. כן, כשאנחנו יושבים בסוכה, המבנה הגשמי הזה של הדפנות, הוא למעשה ביטוי רוחני של דפנות. ביטוי רוחני של שמירה, ביטוי רוחני של השגחה, ביטוי רוחני של שכינה, שבגלל המציאות של עולם העשייה הפך להיות משהו מעשי, חומר. אבל באמת, בכל דופן ובכל בורג ובכל פשל של שכח, כן, יש שם רוחניות, מלא מלא רוחניות. ואנחנו יושבים בתוך זה. לא, לשווא, כינו את הסוכה. חכמי הקבלה בתור צילה דמיימותה, דיברנו על זה בשבת, דיברנו ולמדנו את הזוהר על המצב של סוכה, כן, הסוכה היא בצל, כן, בצל כנפיך, כן, או בצל של ההתלונן, זה הצל הזה, זה הצל שהוא מוכבר, הוא נמצא בפנים, אתה צריך אור כדי שיהיה צל, אדם הולך בחושך, אין לו צל, אדם צריך איזה אור שיוער עליו ואז הוא יראה את הצל, נכון? זה עובדת חיים. מעשה, לפי זה, מסביר הרמח"ל שההבנה הזו היא לא דבר שהיה בעינינו עוד. לכן הוא אמר, תזכרו מה שאמר, להגיעם אל המעלה העליונה הראויה להם. זאת אומרת שזה לא היה דבר חד פעמי שהיה במדבר ותו לא ולהסתיים כשעם ישראל נכנס לארץ. לא. שמישהו יעקב אחר השעון, כבשבע ערבי. אז חמש דקות לפני, אני עושה ככה שאני יודע, תן לי סימן. מה זה? אנחנו מנוסעים מעל אומות העולם, כך אומר הרמח"ל, במה, באיזה בא לידי ביטוי? דוגמה, סופה. אחד הדברים שקראנו בהפטרה, אנחנו יודעים, דברי חדה, כשעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ייתן מצווה אחת לגויים, ומה היא? סוכה. יושבים אותם בסוכות, והם ישבו בסוכות. ישבו, למה לא? זו מצווה קלה, היא לא כזו מסובך. בסוכה. אבל הקדוש ברוך הוא נותן להם מה שנקרא מזג אוויר קצת חם והם בועטים והולכים. זאת אומרת שעם ישראל, יהודי יוצא מן הסוכה, אז הוא צריך באמת להצטער. צריך באמת שיהיה ממש ממש רע. אבל ראינו יהודים מתאמצים בחום, מזיעים, או אפילו רטוב, ראיתי יהודים, בפרט בלילה הראשון כמו שלמדנו, כן, בשיעור הלכה. בלילה הראשון, לפחות לאכול כזית, כן, זה אפילו מרד גשם ורטוב, אתה אוכל כזית ואחר כך תעלה הביתה. בלילה הראשונה, ככה למד. אז אם כן, מדובר פה על המשך ההיבדלות של עם ישראל מן האומות ועליונות רוחנית שצריכים לתפוס ולהבין. אבל איך זה יבוא לידי ביטוי בצורה מאוד בולטת, מאוד חיצונית על ידי הסוכה. וידועה שאלה, מדוע אנחנו לא עושים את חג הסוכות בניסן, שהרי אז יצאנו ממצרים, אלא שאז אנשים יוצאים באמת החוצה, אוויר נעים, אז עונים סוכות, כן, גנזר, גנבר, איפה להיות, כן? אבל לא, בחורף אף אחד לא יוצא החוצה, אף אחד לא בסתיו, קר, כן, מתחיל להיות באוויר איזה גדיר לא נעים בחוץ. אתה יוצא החוצה בתקופה הזו, להרים כן, אנחנו יוצאים להורות, ללמד, שאנחנו סמוכים ומותחים על הקדוש ברוך הוא, שציוונו במצווה הזו מספקת לנו כדי לצאת החוצה דווקא בזמן הלא מתאים לשהות בחוץ כל כך. חג הזה נקרא גם חגי הסיף. לאן נוסעים? החוצה או הביתה? מה? הביתה, מהמחסן, מחזים פנימה, לא נשארים בחוץ. בכל זאת אנחנו יוצאים החוצה. ללמדנו אנחנו ולהפנים לנו ולהבין לנו שיש שונות מהותית בין עם ישראל שאנחנו בעולם. מה לעשות? זה אולי לא בא לידי ביטוי בפן הפיזי, יש עיניים לכולם, רגליים לכולם, כמו שנוהגים כל מיני קבוצות, כלומר שכל בני האדם הם זהים, ונכון, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, באמת. אבל יש הבדל במהות, לא במבנה הגופני, אלא במהות. במהות, הם משתנות מאדם לאדם. זה דברים פשוטים, לא צריכים להוכיח אותם. יהיו כאלה שיכתבו ברעיון, יגידו שיש פה איזה סוג של עליונות, משתמשים במילה הרבה יותר נעימה. זאת אומרת, גזענות. כן, בסדר, אוקיי. אני מוכן לקבל את הרעיון, אני לא בא להתגונן בפני הדבר, כן? כי אתם שם אותנו עליון כל הארץ, זהו, מה לעשות? זו בחירה של הקדוש ברוך הוא, לא אני בחרתי בה, ואני לא יכול להתנהל ממנה. אלא אני מודה, כן, השם בחר בי להיות לא לעם סגולה, לא, זה עם ישראל. אם אנחנו מתביישים בזה, אנחנו מאבדים את היכולת להגיד זה על ידי ביטוי. ומה שאמר הרמח"ל, שזו תולדה לכל אחד מישראל, זה נכון ויכול להיות אם אנחנו אכן משמשים להיות כלי לקבל. אם כן, אנחנו מבינים מדוע אנחנו יושבים בסוכה. הישיבה שלנו בסוכה, שבעת ימים, אומרת, אני מוכן להיות כלי קיבול לאמירה הזו, שאנחנו שונים מכל עם, שבחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשנו למצוותיך. זהו, כן, זה הביטוי. אם כן, אחרי שעברנו את זה, מה הקשר אם כן ללולב? מה העניין של הלולב? סוכה ולולב לעם סגולה? מה העניין של הלולב? אז למה מנענים בלולב? יש צורך להבין, כשאנחנו יושבים בסוכה, כל אחד ואחד מקיים את המצווה של יושב בסוכה. כלומר, השפעה פרטית. השפעה פרטית. וכל אחד בפרטיות שלו, כפי הכלים שלו, כפי ההכנה שלו, כפי היכולת שלו להיות בתוך סוכת שלו, מוכרות עליהם מסוכת של עמך, כן? דריסת הכנפיים של השכינה, אז זה משהו פרטי. אבל אדם יהודי פרטי לא יכול להישאר פרטי. אין מושג פרטי אצל עם ישראל. כולנו ערבים זה לזה וערבים זה בזה. אנחנו לא יכולים כל אחד להגיד, טוב, אני התנשי, הצלתי ושלום עם ישראל. מה אנחנו עושים עם ארבעה מינים? כידוע, חז"ל ממשילים את ארבעת המינים לכל מיני מאפיינים של יהודים כאלו אחרים, אבל אם חסר אפילו אחד כמו הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח, אז אי אפשר לטעול ארבעה מינים. זאת אומרת, הערבות הערבית. אנחנו מנענעים לכל רוחות השמיים. הנענועים לכל רוחות השמיים באים לומר שכל רוחות השמיים, כל מה שנמצא תחת רוחות השמיים, לא משנה איפה הוא ולא משנה מי הוא, כולם אנחנו מבקשים עליהם את אותו שפע. אנחנו מנענעים לכל מקום שלא יהיה, אם זה לפי סדר כזה או אחר, אני רגיל לסדר שלי, אז כן, לדרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. כן, אנחנו אומרים, כל מה שכלול תחת המציאות האלוקית, תחת כל הבניין הגדול שנקרא עולם העשייה, תחת השגחת השם, אנחנו מתפללים שהשפע הרוחני יהיה על כולם באותה מידה. כלומר, הנענועים של הלולב הם באים לבטא את הכלליות של חג הסוכות. ומאיפה באה החשיבה הזו שצריך להיות כלליות בנושא הסוכות? שנאמר בפסוק מפורש. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מכאן אמרו אבותינו, רואים כל ישראל ישב בסוכה אחת. כלומר, הסוכה הזו, הסוכה האחת, סוכת הפרוס עלינו, סוכת של עומך, הסוכה שבה יש השעת שכינה, כל יהודי שהוא נולד לזה, יש בו את התולדה הזו, גם אם הוא לא נמצא כאן, אנחנו מתפללים, מבקשים בקדוש ברוך הוא על דן הענועים, שהשפע הרוחני העליון הזה, הקדוש הזה, צילה דמהמותה, יבוא על כל יהודי ויהודי בעם ישראל, ולא משנה היכן, אם הוא בצפון, אם הוא בדרום, אם הוא במזרח, אם הוא במערב, אם הוא למעלה או למטה. כל מקום שבו נמצא יהודי, שהשראת השכינה ישרה עליו. כן, ברור, סוכה ולולב, ועם סגולה. יהיה רצון באמת שנזכה. שהישיבה בסוכה שמבדילה בינינו לבין כל הגויים ומיד מבדילה בין העולם הזה לבין העולם הבא, בין העולמות הגשמיים והעולמות הרוחניים, זה הביטוי שלה. המצב הזה מוליד אצלנו, אצל כל יהודי ויהודי, רוממות רוחנית אצל כל אחד. השאלה איך זה בא לידי ביטוי אצלו. ולכן הלולב בא להשלים את המצב הזה. הוא כי הכלי שמכשיר את הפרטיות אל הכלליות, מכשיר את היכולת לקבל ולהשפיע כל יהודי ויהודי אחד על השני, אפילו ביום הראשון, שם נאמר לוקחתם לכם, ולכן יהודי שאין לו, לוקח מחברו במתנה, כן? ונותן לו במתנה מה שיש לו, מי שלא. למה זה? על מנת לעורר אצלו את אותו כוח, את אותו רצון, את אותו תולדה רוחנית שהייתה לו, כמו שהיה במדבר, ככה זה כל יום ביום מימי חג הסוכות הללו. כל אחד ואחד ישתדל לכמה שאפשר, כן, לשב בסוכה. נכון, יש תהילים וכאלה וכאלה, בסדר, תדעו לדאוג רק במקומות שהולכים עליהם, יהיה ספה. כדי שלרגע לא יהיה מצב של נתק, של יום שלם, שאדם לא יישב בסוכה, אלא תמיד שיוכל לחזור בחזרה לשרות תחת בתי השכינה, ונזכה בעזרת השם יישב בסוכת אורו של לוויתן, ובסוכות אשר ייבנו בעיר הקודש ירושלים, במהרה בימינו, אמן ואמן.